טוב, שבוע שעבר, יאללה לזמן, שבוע שעבר הבאנו את הפסוקים העוסקים בנושא שמיטת כספים, זכור הדבר? תן לי תנ"ך, תן לי תנ"ך, יש. בפרשת ראה, אני אקרא רק את הפסוקים וניכנס ישר להלכה, כי את כל ההקדמה, מה הכוונה, מה הרעיון, אמרנו בפעם הקודמת. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שעמוד כל בעל משה ידו, אשר יושב ורעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. את הנוכרי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך אדוני בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמוע לעשות את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, כי אדוני אלוהיך ברכך, כאשר דיבר לך, ועבדת גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשולו. וההמשך בסיום, ישמר לך, פרק י' פסוק ת', ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, בליעל למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך ואחיך אביון, ולא תיתן לו. וקרא לך אל אדוני, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, ואחיך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן הולכים את צווך למור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך, ולאביונך בארצך. זאת אומרת, יש לנו כאן את העניין הזה של שנת השמיטה, שהשמיטה היא משמטת הלוואות, כספים, וחס וחלילה שלא תגיד הגיע שנה שביעית, אני לא רוצה להלוות, כי הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה בעין יפה. ואם אתה משמיט את ההלוואה שנתת לאחיך אביון, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותך, ואתה מקבל שבע פי שבע. מקבל על כל מה שנתת. זאת אומרת, מהבחינה הרעיונית, הכל דיברנו פעם קודמת, ועכשיו ניגש לרמב״ם, פרק תשיעי, הלכות שביעית, בהלכה הראשונה, כמובן עם התוספות שלו. מצוות עשה מהתורה, להשמיט המלווה בשביעית, שנאמר שמות כל בעל משה ידו. והתובע החוב שעברה עליו שביעית, עבר על לא תעשה, שנאמר לו יגוס את רעהו ואת אחיו. נשים לב, יש מצוות עשה של השמטת החוב בשביעית, ויש מצוות לא תעשה, שאם אדם בא ונוגס ומבקש הלוואה שהוא נתן והשמיט אותו השביעית, אז הוא עובר על לא יגוס את רעהו ואת אחיו. זאת אומרת, יש פה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. שתיהם כאחת. אומר הרמב״ם בהלכה השנייה, אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג. שיש שם שמיטת קרקע, שישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. לשים לב לסברה, להיגיון, שדרכה מצרף הרמב״ם את דין יובל לדין שמיטת כספים. הרי בשמיטה רגילה, הקרקע היא נעשית הפקר, מבחינת העבודה, עבודת הקרקע. הקרקע עצמה היא, נאמר בטאבו, היא בבעלות אותו אדם, אין שינוי ב... בעלות במוצאי השפיט. מה קורה בשנת היובל? הקרקעות חוזרות לבעליהן הראשונות. ואם הקרקע חוזרת לבעליה הראשון, אז יש פה איזושהי שמיטה של כספים, כי קרקע שווה כסף. זה לא רק העניין של עבודת הקרקע. ולכן אומר הרמב״ם, ההקבלה היא בין שמיטת כספים לבין יובל. יותר מאשר שמיטת כספים ושמיטת קרקעות. כי זה לא אותו דבר. שמיטת כספים, הכסף נשאר בידי העני. שמיטת קרקעות, הפירות, אבל הקרקע עצמה נשארת בידי הבעלים בסופו של דבר. אבל ביובל, קרקע שווה לבעליה, אותו עני שיזדקק למכור קרקע, ואנחנו כולנו יודעים מה הערך הזה של החזקה בקרקע, ואיך אדם צריך להתייחס לנחלת אבות. אין דבר כזה שאדם מוכר נחלת אבותיו. אתה לוקח באמת בן אדם שמאבד את הקרקע ומכיר קרקע ויודע מה החיבור לקרקע, ואתה אומר לו תמכור קרקע שיש לך, לא רוצה להגיד את מה הוא ימכור, אבל את הקרקע הוא לא ימכור. בסדר? נשאיר את זה בביטוי הזה. אין דבר כזה למכור קרקע. מי יכול לוותר על קרקע? נחלת אבותיי, קיבלתי אותה בירושה, אני דור שלישי במושב, אני יודע מה. איך אפשר שאדם יוותר על קרקע? אלא אם כן, אותו אדם בכלל לא מחובר לארץ. הוא לא מחובר לקרקע. הוא לא מחובר להוויה הזאת שנקראת חיים ממשיים של עם בארץ. כשהוא לא מחובר לדבר הזה, והחיבור היחיד שלו זה לחשבון הבנק באינטרנט, ברגע שכך, אז בשבילו קרקע לא אומרת. ממילא, אנחנו לא מדברים עליו. זה לא משלנו. זה מישהו שצריך לעשות תשובה גדולה. עוד מעט ראש השנה. ואיזה תשובה ענקית הוא צריך לעשות? לא מקנא. ממש תשובה גדולה. ולכן ההתייחסות כאן לאדם שמחר נחלת אבותיו, שחוזר את הנחלה ביובל, היא של אדם מסכן. אם בן אדם נזקק למכור נחלת אבות, סימן שבאמת קלטה הרעה מעת פני המלך. סימן שבאמת כבר אין יותר מה לדבר. אין יותר מה לעשות. זה ממש קטסטרופה שבן אדם לא היה לו אפילו מה לאכול היום. לא מחר, לא בערב, עכשיו. כלום אין לו. אין לו דירה, אין לו שום דבר, או בסחירות, קרקע, אפילו את הקרקע הוא מחר. ולכן ההקבלה פה בין שמיטת כספים לשמיטת ליובל היא הרבה יותר הגיונית, וזה מה שעושה פה הרמב״ם, שהוא כותב שאין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג, שיש שם שמיטת קרקע, שישוב הקרקע לבעליו בלא כסף. ודבר זה קבלה הוא. אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ובזמן שאין שם שמיטת קרקע, אין אתה משמיט כספים בשביעית, אפילו בארץ. תודה. אפילו בארץ ישראל לא משמיטים כספים, מכיוון שאין שמיטת קרקעות. זאת אומרת, יש לנו את הקשר, את החיבור בין הקרקע לבין הכסף. כי אנחנו יודעים שיסוד קיומו של עם ישראל זה חלוקת הנחלות. היסוד הראשוני של כל אדם בארץ ישראל זה איזה שבט אתה? באיזה שבט אתה? איפה הקרקע שלך? לאן אתה מחובר? זה היסוד הראשון. אחר כך יש את העניין של הקיום המעשי, מה שנקרא את המזומנים, את התזרים שאדם צריך לנהל כל עסקה ועסקה. אבל באופן עקרוני לשים לב לנקודה הזאת, שקודם כל זה הקרקע. אז אם אין לנו את הקרקע, גם אין שמיטת כספים. ולכן באופן עקרוני שמיטת כספים נוהגת שיש שמיטה. אבל באו חכמים ואמרו, קבלה הוא, זאת אומרת, זה מדברי, כן, אולי חמישי מסינאי או בדומה, כשאפילו שאתה משמיט קרקע, זאת אומרת שברגע שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים. אבל מתי איפה אתה משמיט כספים? אפילו בחוץ לארץ. וזה המיוחד בנושא של שמיטת כספים. שברגע שיש שמיטה בארץ של קרקע, יש שמיטת כספים גם בחוץ לארץ. ומדברי סופרים, אומר הרמב״ם בהלכה ג', שתהה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, בכל מקום, ואף על פי שאין היובל נוהג. כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל. כיוון שאפילו שהיובל לא נוהג, וכבר אמרנו, השמיטה עצמה מצד מה היא נוהגת? שמיטת קרקעות היום. מצד מה אנחנו מחויבים בה? מדגיש פה הרב את הדבר שראינו כבר בפרק ד'. מחלוקת. רוב הדעות אומרות, כמו שאמרתם, דין דרבנן. יש דעה שאומרת שהיא מהתורה, ויש דעה שאומרת שהיא בסך הכל מידת חסידות. אגבי המידת חסידות הזאת, רצה מי שרצה לומר, אם שמיטת קרקעות היא מידת חסידות, מה שמיטת כספים? כל שמיטת כספים זה אם היובל נוהג. היובל לא נוהג. שמיטת קרקעות נוהגת לפי אותה מידת חסידות, אז מה בכלל זה שמיטת כספים? בכלל זה רק נוח חוצה. טוב, אומר הרב שבסופו של דבר, בדורותינו הוחזרה עטרה ליושנה, וזה ביטוי של הרב, כן, של הרב קוק, הוחזרה עטרה ליושנה בהרבה קהילות, לשמור, לעשות פרוסבול כתקנת הלל, גם בחוץ לארץ, וקל וחומר, בארץ ישראל, שנזהרים בזה הרבה. כן. נוהגים, נוהגים, נוהגים. נוהג, בחוץ לארץ, בארץ, כן. עושים. בארץ ישראל בפרט. אבל אמרנו שכשהשמיטה, שמיטת כספים נוהגת, נוהגת בין בארץ ובחוץ לארץ. כיוון שלא ברור מה חיוב השמיטה היום, וממילא גם מה חיוב שמיטת כספים, אז לכן היו כאלה שלא הקפידו, אבל ברוך השם, היום כבר הרבה חזרו, אומר הרב, החזירו עטרה ליושנה, ועושים פרוסבול כתקנת הלל, ובארץ ישראל קל וחומר שאנשים מקפידים על, על תקנת הפרוסבול הזאת. כן? זאת אומרת, כמו שאמר הרמב״ם, אני חוזר ואומר, מדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, בכל מקום, ואף על פי שאין לו יובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל. וזה דבר שהוא מצוי לכל ישראל. כמה ישראלים יש להם קרקע בחוץ לארץ? כי אחרת מה הייתם שואלים אותי? כדי שלא תשתכח תורת שמיטה, אז אולי שיתקנו שתהיה גם שמיטה בחוץ לארץ. טוב. כמה יהודים יש להם קרקע בחוץ לארץ? הרי מלכתחילה זה לא היה. ואמרנו שכשהיה יובל נוהג, אז זה נוהג גם בחוץ לארץ. זכר לדבר, אמרו שגם בחוץ לארץ ינהג. דברי חכמים. כן, אנחנו עושים איזשהו דבר שלא תשתכח תורת השמיטה הזאת. כי כסף בחוץ לארץ לכל יהודי היה. זה היה גם אחת הסיבות הרציניות לאנטישמיות. זה אחד הדברים, אני אומר אותו כי זה חשוב לדעת. בספר בראשית, אנחנו יודעים הרי שאת חלוקת הפרקים, מי עשה בתנך? נוצרים. הרגל הגסה שלהם דרסה כל חלקה טובה בספר הספרים שלנו. בין היתר הם נגעו, כמה שהדפוסים היו בידיהם, הם נגעו גם בחלוקת הפרקים. הרי בדברי חכמים יש לנו סדרות. אם אתה מחזיק את התנך שלך, תסתכל איזה תנך זה, קורן? הצבאי, זה מה שיש לי ולכן זה פחות טוב. בכל מקרה, מי שמחזיק תנ"ך בהוצאה טובה, לא יודע איך יפה הגיעו כל הדברים האלה לפה. היו תמיד תנ"כים של מוסד הרב קוק, של קורן. אלה הם... טוב, שם גם יש את הסדרה, אז אני אומר את זה. פרק למד א' בספר בראשית. מתחיל, וישמע את דברי בני לבן. לא כאן ההפסקה של חכמים. ההפסקה של חכמים היא שני פסוקים אחר כך, פסוק ג' שמסומן בספרים. ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך והיה עמך. זו פתיחה. זו סדרה חדשה. היינו נותנים כותרת. עד כאן יעקב בבית לבן, ומכאן הקדוש ברוך הוא מצווה את יעקב לחזור לארץ האבות, למולדתך. תחזור בבקשה. ויאמר השם אל יעקב, יש פה נבואה של יעקב לחזור לארץ ישראל. ראש כותרת יפה, נכון? מחבר אותנו למציאות האמיתית שלנו, לארץ ישראל. מה רוצה הנוצרי להראות? את הביזוי של היהודי, נכון? שימו לב, הם לקחו שני פסוקים קודם, באמצע העניין, והתחילו את הפרק. פרק למד א', פסוק א'. שעות תנ"ך. תסתכלו בפנים.
אבל קשה לפתוח.
לא משנה. פרק למד א' פסוק א', תראו מה כתוב ותגידו לי אם זה לא מזכיר לכם משהו. מה זה מזכיר? צועק. וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. שמעתם פעם את הטענה הזאת? בידי הנוצרים? שם לב ל... מה הטענה פה? מאיפה יהודי עשה את הכסף? הוא בא בלי כלום. מאיפה הוא עשה את הכסף? לקח לנו הכל. את הירושה לקח, את הקופה לקח, השתלט על המדינה, את כל הכספים היהודי לוקח. מכירים את הטענות האלה? למדנו היסטוריה, נכון? מה? למדנו היסטוריה. זה תחילת פרק, מבחינתם זה יפה. זה בעצם? בוודאי. בסדר, אז לשים לב. לבעיה. הם תחליף. שרח הבן הבכור, ובא אחיו הצעיר תחתיו. לכן כשהלך הפפוס, הלכו הרבנים הראשיים לבקר את הפפוס, שם ראשי מרכב. אז אחר כך באו ואמרו שהוא כיבד אותם, אמר להם שהם האח הגדול. האח הגדול ש... שרח, ואנחנו התחליף. את זה לא שמו לב. השם ישמור. השם ישמור. כמה צריך להיזהר. אבל הנה, זה דוגמה אחת. יש עשרות דוגמאות. בכל התנ"ך כולו. עשרות דוגמאות שיש מגמתיות של אנטישמיות בחלוקת הפרקים. יש הרבה, יש מלא. זה רק, כיוון שדיברנו על נושא של כספים, וברור לנו שליהודים היה כספים בחוץ לארץ, ובאו חכמים ואמרו, כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים, אז שהנה גם בחוץ לארץ, גם בזמן הזה. טוב. כן. בכל מקרה, אומר לנו הרמב״ם, הלכה ד' אין שביעית משמטת כספים, אלא בסופה. זאת אומרת, מה שראינו עד עכשיו, ששמיטת כספים היום, היא כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל. הייתי כאלה. שמה, ברוך אתה, אדוני, אלה מיוחדים של כל הדבר. שמה? חכה, דברי. אומר הרמב״ם, ראינו שבוע שעבר. דיברנו שבוע שעבר, קצת נגענו בנושא של שמיטת כספים בתחילת שנה וסופה, נכון? העלינו את העניין הזה, הנה פה הרמב״ם. עכשיו זו הלכה ברורה, פסוקה. בואו נראה מה כתוב פה. אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה שנאמר, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה. ושם הוא אומר, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. מה שם אחר שבע? אף השמטת כספים אחר שבע. אם אני לא טועה, ראינו את זה בספר החינוך גם. כן? שברגע שכתוב מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, מצד שני כתוב מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, מה שבע שנים? מה במועד שנת בחג הסוכות, מקץ שבע שנים הכוונה בשנה השמינית? אף שמיטת כספים שכתוב מקץ שבע שנים, הכוונה היא שיגמרו שבע שנים. קיצם של שבע שנים. בסופם של שבע שנים, אז תהיה שמיטה. ממילא, לפי מה שאומר פה הרמב״ם, מתי השמיטה משמטת את הלוואות הכספים? בשקיעת כפתת אלול, תפשין סמך ח'. זאת אומרת, עוד קצת יותר משבועיים. אז חלה השמיטה. אז אסור יותר לבקש חובות. אלו חובות, זמן פירעונם, סוג החוב, עוד רגע נראה. אבל באופן עקרוני, לשים לב, לפי מה שאומר פה הרמב״ם, זה בסוף שנת השמיטה. לפיכך, הלווה את חברו בשביעית, כן, עצמה, גובה כל חובו כל השנה. זאת אומרת, אם בן אדם בא והלווה את חברו באמצע השנה השביעית, בזמן הפירעון הוא באמצע השנה השביעית, למשל, מישהו קיבל עכשיו זמן פירעון הלוואה, מחר, יכול לגבות את החוב הזה? כן. בוודאי. הולך וגובה עד... לפיכך, הלווה את חברו בשביעית עצמה, גובה חובו כל השנה. עד סיום שנת השמיטה הוא יכול לגבות את חובו. וכשתשכח המה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית, עבד החוב. החוב הזה עבד ברגע ששקעה חמה וכפתת באלול תשעי סמכת. זאת אומרת, ברגע, לשים לב למה שמביא פה בעצם הרמב״ם. הלוואה שזמן פרעונה היה לפני סיום שנת השמיטה, אפשר לגבות אותה. עד מתי? עד סוף השנה. מה קורה עם הלוואה שעדיין לא הגיע זמן פרעונה בסוף שנת השמיטה? זמן הפרעון הוא ד' בתשרי תשעי סמכת. על זה הרמב״ם לא דיבר פה. אנחנו נאמר שאת זה השביעית לא משמטת. השביעית משמטת רק חוב שזמן פרעונו היה לפני סוף השנה. הדבר הזה ברור? יפה. פה גם את זה דיברנו שבוע שעבר וצריך לשים לב. אני לא רוצה להאריך במה שערכנו פעם קודמת, רק אני אומר במילה אחת. הלוואה שאין לה שטר, הלוואה שנעשתה בעל פה ללא עדים, מבחינתי לא נחשבת הלוואה. מבחינתי, מבחינת ההלכה, זה נחשב מתנה. כי אם מישהו הלווה למישהו אחר, כסף, לא בעדים, לא בשטר, לא כתב ידו וחתימתו, לא צ'ק ירבון כנגד צ'ק, אין כאן הלוואה מהצד ההלכתי, כיוון שאין כאן אפשרות גבייה. תהיה לנו שאלה, אם באמת לקחנו הלוואה, והיה בהלוואה הזאת עירבון, או נאמר כך, משכון של קרקע. זאת אומרת, אמרנו, כנגד הלוואה הזאת, אם לא יהיה לך מה להחזיר, אנחנו ניקח קרקע. האם במקרה כזה זה גם משמט או שלא? כאן אנחנו נצטרך לעשות חילוק, אבל עוד פעם זה דברים שהם בדרך כלל לא מעשיים, אבל יכול להיות גם. לחילוק, האם הוא התחייב בפניו על איזושהי קרקע שלו, ואז זה כמו כל חוב אחר, וברגע שהגיע זמן הפיראון ולא גבה, אז הוא הפסיד, השמיטה פועלת, אבל אם הוא בא ואמר לו, אני מלווה לך 100,000 שקל, הדונם הזה כאן, שלי, אם אתה לא מחזיר. זאת אומרת, כבר פסקו וראו וקבעו גבולות של הקרקע שאותה הוא ייקח. מה יוצא? בוודאי, הכל בעדים, הכל בשטר. אם אין עדים, אין שטר, לא דיברנו. מדברים על הלוואה כמו שצריכה להיות הלוואה. מה? כתב ידו וחתימתו, זה כמו שני עדים. זה נתתי שתי אופציות. אבל ברגע שהוא בא ואמר, הקרקע הזאת, סימנו אותה. נקרא לזה כך, גידרנו אותה. לא פיזית, לא חייבים, אבל סימנו בדיוק את המקום. שברגע שאתה לא מחזיר את ההלוואה הוא שלי, מה קורה ברגע הפיראון? שלא פרה באותו יום? יש לי קרקע, היא כבר מסומנת. אין פה צורך בהבאה לבית דין וגביעת קרקע. כבר הקרקע מסומנת מראש. לשים לב להבדל.
אז הלוואה בינו לא נשארת בין השפיטה.
אז השאלה היא איזה סוג הלוואה, ואיך אנחנו משייכים את זה להיום. בן אדם שלקח למשל משכנתה. האם הוא חייב עכשיו לפרוע, רק חלקו לו את זה לתשלומים, או שהוא חייב לפרוע בסוף הזה תשלומים, או שבכלל זה משעובד הבית, הדירה משעובדת, הקרקע משעובדת לחשבון הזה, וממילא ברגע שהוא לא החזיר, הקרקע עוברת אליהם. או לא, לא, זה לא הולך ככה. קודם כל שיוכיחו שהוא לא החזיר. בסדר, זה חלק מהבית דין. אבל השאלה היא איפה זה עומד. יכול להיות שאם באמת יש רישום בטאבו, מה שנקרא הערת הזרה, אז אולי ברגע שאין חוב, מה יש להם במקום החוב? בית. אז יכול להיות שפה בכלל הדין השמיטה. מה גם שהוא לא התחייב על כל תשלום ותשלום, זאת אומרת, לא התחייב על הכל ביחד עכשיו. הוא התחייב ל-24 שנה של תשלומים. כל פעם זה תשלום בפני עצמו. אז אם היה פיראון, למשל, בסוף החודש, בכפתת באלול, היה זמן פיראון, ומשום מה הבנק לא קיבל את זה, ואחר כך באים לבקש שוב, אולי על התשלום הזה יש לנו שמיטת כספים. אולי. אני הולכס לנושא הזה, שדלנו בו בשבוע שעבר, האם בנק בכלל זה אחיך? עוד אחים כאלה? מעדיף בלי אחים.
זה כי ימוך
אחיך. מה? זה השאלה. זה השאלה. עוד פעם שאני צריך. זה כבר נכנסים לדיון של פעם קודם. בכל מקרה עושים, עושים. גם הבנק עושה, מבקשים גם מהבנקים לעשות, וגם האדם צריך לעשות. בן אדם שיש לו כסף בבנק בתוכנית חיסכון, בעצם זה הלוואה לבנק. אז אם בנק נחשב אחיך, עוד פעם, בהסתייגות שלי, האישית, אם בנק נחשב אחיך, צריך לעשות פרוסבול, כי אחרת, תבוא למנהל סניף, אחרי השמיטה, מה הוא יגיד? התוכנית חיסכון יצאה לעובר ושב, סליחה, הייתה אמורה לצאת לעובר ושב יום לפני ראש השנה, הייתה תקלה במסלקה, כתוצאה מכך החשבון שלך אמור להיות מזוכה בג' בתשרי, כיוון שזה רק בג' בתשרי, אבל החוב בעצם נפרע כבר בערב ראש השנה, ראינה את התוכנית חיסכון הזאת כמולאמת. זאת אומרת שייכת לב... אני, עוד פעם, למה אני מציב את זה כך? כי באמת זה מציק לי. מציק לי כל העניין הזה של העיסוק עם הבנקים. לא מצד עיסוק עם הבנקים, מותר לאנשים להרוויח. אבל...
לגנוב,
מותר? די, די, די. חגע, אנחנו נדבר בעדינות את הדברים הקשים שיש לנו לומר.
הם אומרים יותר עסקה.
בסדר, בסדר. טוב, אז... איך? שנייה אחת, ידידיה? לא?
אני יכול, בלי הבנק,
לרשום
כאילו,
פתק,
אני
אקח וכך,
ביום
אקח
וכך,
נחזיר לבנק. לא, 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 אנחנו נראה דוגמה, למשל, של... אתה יודע, השנה עוד לא ראיתי, אבל יש פה דוגמה, למשל, של הרבנות הראשית. כן, הנה. הרבנות הראשית, שטר פרוסבול, זה עוד מתפשין נון ד', יש לנו אחר כך סמך, א', אחר כך, אבל יש פה שטר שאומר, אני ברגע זה מוסר את כל שטרותיי לידי בית הדין הגדול. רשומים שלושת השמות של שלושת הדיינים בבית הדין הגדול, ובפני מי אני עושה את זה? בפני שני עדים. יש צורות שונות של פרוסבול, זה אחד מהם, זה המנהג שלנו פה בירושלים. מה זה הבן אדם השני חותם? על מה?
בשנינו עשינו שטר.
שמה?
שאני מלווה לו כסף.
נו. ו?
שנינו עשינו שטר, שאני
מלווה
לו כסף,
הוא צריך להחזיר
את זה
בתאריך
כך וכך. בסדר? אני יכול, הוא, אני והוא, בלי עדים,
לרשום
את השטר הזה, עם
חתימה
שלו.
ודאי, אני, אתה מדבר איתי על הלוואה סתם, רגילה. מה, מה כל... הבנתם את זה? לא, לא, לא. בוא נעשה סדר. בסדר? בוא נעשה סדר, כדי שנדע. כל הלוואה, כל השנים, כל הלוואה, לא משנה מה היא, ברגע שבן אדם נתן כסף למישהו אחר, חייב שיהיה ביניהם מסמך. ממה מורכב המסמך? או שטר בחתימת שני עדים, או כתב ידו וחתימתו של הלווה. כתב ידו וחתימתו של הלווה, זה נחשב כשטר בשני עדים. יש היום דיון בנושא של חתימה אלקטרונית. מכירים את זה? לא, 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 יש חתימה על מסך. לא יודעים מה זה. טוב, לא משנה, בסדר.
חייב להיות זמן פיראון,
קצת? בוודאי, בוודאי. דוגמה, אני אתן, בא מישהו רוצה לתת לחבר שלו, אני יודע מה, 3,000 שקל, מוציא צ'ק, נותן לו 3,000 שקל, מספיק שיבוא הלווה, יכתוב על הספח, בפנקס. אני פלודי אלמוני, קיבלתי את הצ'ק על סך, כך וכך מאלמוני, אחזיר לו בהתראה של חודש מראש, נאמר. ואם לא כתוב זמן בשטר, אתה צודק בשבילך, לא כתוב, סתם בן אדם הלווה, וזו השאלה הקודמת שלך הייתה עוד. בן אדם הלווה למישהו הלוואה בסתם, לא קבע בזמן. סתם הלוואה ל-30 יום. אז אם היום הוא מלווה, בלי זמן, מתי זמן הפירעון? 30 יום. כמה? תת. תת בתשרי, ערב יום כיפור. השמיטה משמיטה?
לא.
למה? כי הפיראון אחרי ראש השנה. מה משמיטה השמיטה? מה שהפיראון במשך השמיטה, ועוד לא פרענו. ידידיה, רצית לשאול משהו?
כן, נניח, יש דוגמה אחת, נניח, אבא, זה נותן לבת שלו, נותן לבן שלו, טוב שלו, הם לא מחזירים את האור. יש גם דוגמה כאלה.
כן, פה אמרנו פעם, בשם הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, שכמובן בדיני ממונות ידיו רב לו 50 שנה בבית הדין, זה אין דבר כזה במציאות היום, 50 שנה יושבת בבית הדין, אבל הוא תמיד היה אומר שכל השוטים מתחילים, שוטים בחושן משפט, מיל ועל פה. כל הצרות מתחילות מזה. אבא טוב, אח טוב, שכן טוב, חבר טוב, כולם טובים. הוא בא, לא, לא, גם אחרי הכסף. הוא בא, תן לי הלוואה, שכן טוב, חבר טוב. למה לא, תפדל, מה אנחנו החוקים? מי אמר לו לתת את ההלוואה? מי אמר את ההלוואה? מי נתן בליבו לתת את ההלוואה? היצר הרע. למה אני אומר את זה? כי אם זה היה היצר הטוב, היה אומר בסדר, נתתי לך הלוואה, תכתוב לי פתקה שקיבלת. כיוון שזה היצר הרע, הוא מוותר. ומתי מגיע היצר הרע? ביום שבא אותו אדם ואומר, תשמע, עכשיו אני צריך כסף, אולי תחזיר לי את הכסף. תאמין לי, החודש אין לי. יכול להיות שהחודש אין לו. חודש הבא הוא בא, ו... באמת, אתה יודע מה, אני... בוא נספר לך, אתה הרי אח שלי, לא? מה היה ומה לא היה ומה... טוב, חודשיים עברו. ושלושה חודשים וחמישה ושישה, ואז מה קורה?
קונה רכב חדש.
לא, עזוב. ואז מה קורה? בלי זה אפילו, למה ללכת רחוק? ואז מה קורה? יש לו בלב עליו. במקרה הטוב. במקרה יותר גרוע, הוא כבר לא מדבר איתו. ומי יזם את כל זה? היצר הרע, שלא נתנו לכתוב שטר בהתחלה. זה ברור. אין מה לעשות. אין מה לעשות. בן אדם שנתן כסף בלי לכתוב שטר, בלי עדים, שם כספו על קרן הצבי. בעצם הוא אמר, הרני מתכוון לשם ייחוד קדושה בעירו שכינתה. הרני נותן הלוואה לשם מתנה. ואם פעם ירצה להחזיר, יחזיר. כי אין לך שום אמצעי גבייה. פייה לך. שום אמצעי גבייה. ולכן צריכים להיות בסדר. כן.
חתמו השטר של צדים, תאריך והכל. מי שלקח את הכסף שקיבל, הוא לא רוצה להחזיר. מה עושים?
טוב, זה... זה כמו בכל מקום, בן אדם, לווה שלא מחזיר את ההלוואה. מה עושים? הולכים לבית הדין, יורדים לנכסיו.
לא רוצה לבית הדין.
אין דבר כזה.
לא
עוזר מגורים תורני. אין, אתה מדבר היום?
נגיד.
במציאות שלנו היום?
כן.
אז הולכים לבית משפט, מה?
לבית משפט.
אם הוא לא מסכים ללכת לבית דין רבני, אז הולכים לבית משפט, מקבל יותר מהבית דין, שיכול לגבות ממונו בכל דרך חוקית, כן? שירצה. כי יש דרכים נוספות לגביית כספים.
ועוד שאלה קטנה,
בימינו
שהרב אמר
הלוואות
קטנות, שבוא נגיד פחות
מאלפי
שקלים, אז...
מה זה משנה?
לא,
שקל!
שנייה. כן. בלי שקל, זה כמתנה? כאילו, ואין
לזה שמיטה
גם?
ההפך, זה שמות מראש.
אוקיי.
אז בן אדם שנותן הלוואה, ולא משנה, אם נתן לו 5 שקלים לקנות פחית, נתן לו 10 שקלים לקנות לא יודע מה, בגט, לא יודע מה. הוא מחכה עכשיו שיחזירו לו. שיחכה. הנה, יפה. קיבלתי את הערתך, בא, גט. בסדר? תשתרך כך מזה. תיפרד מהכסף. הוא קנה בגט. כן.
בגלל הגדרה שעשית הלוואה לאט, נגיד, הבאת לו סכום כסף, ואתה לא עשית את ההסכם הזה בדף, לא חתמת על זה, לא חתם על התחייב.
בעל פה בין שני אחים?
האם אני
אקרא אנושי
אחראי
או משנה
כשאני אבקש את זה,
או שאני
צריך
לפרוס בול בכל זאת? תראה, לעשות פרוס בול אתה יכול, אבל אין לך מבחינת ההלכה זכות לתבוע.
האם אני צריך אבל?
מה?
כאילו, אני לא, אין בינינו בעיה של פרוס בול. אתה מבחינת
הזמן... צריך לעשות פרוס בול. פרוס בול צריך לעשות. השאלה היא, מה האפשרות הגבייה אחר כך? אבל אם אתה מלכתחילה אומר אני מוותר על הכסף, אז לא צריך פרוס בול. אתה מבין?
ומסתרים,
ככה שלנו, כשהוא רוצה שאלה, מה זה מוצא? מה הבעיה? תראו, טוב, לא המשכנו, אבל בהמשך ההלכות יש לגבי בן אדם שבא ואומר, קח הלוואה. לביתי ממך שנה שעברה, בוא קח את הכסף. אני חייב להגיד לו, תשמע, הייתה שמיטה. ואז אם הוא בא ואומר, טוב, הייתה שמיטה, הייתה שמיטה, הייתה שמיטה, אז אני מוותר לך, או הייתה שמיטה, אני יכול לקבל בכל זאת, אם הוא אומר, לא, לא, בכל זאת אני רוצה להחזיר לך. אפשר לקבל או אפשר לקבל? לא, הוא מחזיר את זה בגדר, אני רוצה להחזיר את ההלוואה. מותר לי לקבל את ההלוואה הזאת כשאסור לי לגבות אותה? בואו נראה בפנים. הכל מדובר, רק צריכים להתקדם. הנה, זה בדיוק הנושא. אדם רושם במקולת. הקפה. מתי זמן? שכיר. מקביל לזה. שכר שכיר, האם יש מיטת כספים? יחגגו כל בעלי העסקים.
יש?
אני שואל. לשים לב לנקודה, אחר כך אולי נקרא קצת יותר בפנים. יש הבדל, האם זה עדיין נקרא שכר שכיר, או שזה נקרא חוב. מתי זה קורה? כשהגיע זמן הפיראון. אם למשל אדם מקבל תמיד בכפתת לחודש, הוא מקבל מזכורת. זאת אומרת, עשו את הסיכום בכפתת בצהריים. קבוע. כפתת בצהריים עושים סיכום, כמה כסף מגיע לך החודש, ונותנים לו. ובכפתת אלול עשו את הסיכום, לא יודע, היה שם איזה עבודה, היה משהו כזה, מישהו שכח, מישהו הלך, מישהו שכח בטעות, כן? ולא נתנו לו את הכסף. מה קורה? זה בעצם סיכום, זה הלוואה, זה חוב. אותו דבר בהקפה. אדם מקיף בחנות. יש פה כמה דעות, האם זה במקרה פעם אחת נתנו לו בלי מיד כסף והוא ישלם אחר כך, או שקבוע הבן אדם הזה מוכר בהקפה. יש מי שרצה להגיד שיש הבדל. אבל בכל זאת, מוכרים בהקפה, פנקס פתוח, אין לנו סיכומים. זאת אומרת, אף אחד עדיין לא רוצה לדרוש את ההלוואה, עוד לא הגיע זמן הסיכום. אבל ברגע שעשו סיכום, ויש מי שרוצה לומר, מביא את זה הרב גם את הדעה הזאת, שכשאני מדבר בהקפה, זה מישהו שמקיף לשנה, תקופה ארוכה, לא משבוע לשבוע, מחודש שוטף, כן? שוטף פלוס 60, פלוס 360, כן, משהו כזה. אבל ברגע שזה דבר שנסגר כל חודש, זה נחשב בגדר חוב, לא בגדר הקפה. ואם זה בגדר חוב, הלוואה, צריך לעשות פרוסבול. דוגמה, אני אתן ישראכרט היום. מה קורה בישראכרט? כרטיס אשראי, ויזה, כל הסוגים האחרים. מה קורה היום בכרטיס אשראי? אתה מגייץ אותו, מעביר אותו בסקאנר, ומה קורה באותו רגע? איפה נמצא הכסף? בעל העסק, מתי מקבל את הכסף? במקום. אתה מתי מקבל את הכסף?
אתה מוציא את הכסף.
מתי אתה יורד לך הכסף?
בתאריך
הקבוע. בתאריך הקבוע. ברגע שיורד בתאריך הקבוע, מבחינתך קיבלת הלוואה. מי צריך לעשות יותר עסקה? יותר פרוסבול?
חברת
האשראי. זה ברור? מי אמר לי שיש סופר ביישוב שהכל ממוחשב, גם כשאתה רושם יש לך כבר בבית על המחשב את הסיכום כל יום. אתה השאלה מתי בעל הסופר עושה את הסיכום, אבל הוא צריך ללחוץ כדי לקבל סיכום. הוא מעביר את הכרטיס, באותו רגע יש לו סיכום. ממילא זה נחשב כנזקף, כחוב. בעל הסופר צריך לעשות פרוסבול. איך? כן, אבל הקפה נחשבת כשעדיין לא עשינו תביעה ממונית. התביעה הממונית זה בשעת הסיכום. ברגע שיש סיכום, יש אפשרות לשלום. והבעיה היום, שזה באותו רגע עושה לך את הסיכום. עכשיו אני אבוא ואגיד לך, תשמע, נכון, זה עושה סיכום, זה רק וירטואלי. סיכום באמת, אם בקשה לגביעה, מגיעה בחודש הבא. טוב, פה אני יכול להתחיל לדבר. בסדר, כל הנקודות האלה הן נקודות שמראות לנו שגם בעולם, או ההפך, דווקא בעולם שלנו, הממוחשב, הצורך בפרוזבול הוא יותר גדול. כיוון שיש הרבה צמתים שאנחנו יכולים להתעקע בהם. לא יודעת לאן לפנות. בואו נראה את הדברים בפנים, למה שתספיק. אמרנו, אין שביעית, הלכה ד', אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה, שנאמר, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, ושם הוא אומר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה שם אחר השביעית, אחר השביעית, אחר השבע, אף השמטת כספים אחר שבע. לפיכך, הלווה את חברו בשביעית עצמה, גובה חובו כל השנה, וכשתשכח חמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, עבד החוב. הלכה ה' אומר הרמב״ם, שחט את הפרה וחילקה על דעת שהיום ראש השנה של מוצאי שביעית. זאת אומרת, חשבו שראש השנה של מוצאי שביעית, הרי אי אפשר לאכול, לא היו פריזרים, כן? אז היו שוחטים בראש השנה בשביל שיהיה מה לאכול, בא מישהו, שחט פרה בראש השנה, ומה התברר אחרי כן? שעברו את אלול. אין דבר כזה היום. ממות עזרה לא היה דבר כזה. שעברו את אלול בשנת השמיטה. לא היה דבר כזה, תיאורטית. זאת אומרת, בעצם מה עכשיו? ראש השנה או א' אלול. א' אלול ב'. בסדר? אז רגע, רגע, עכשיו, הוא התכוון על דעת שזה כבר שנה שמינית, ממילא אין שמיטת כספים. אבל מתברר בסוף שזה שנה שביעית. תהיה שמיטת כספים פה או לא? אומר כך, ונמצא אותו היום סוף שביעית, עבדו אדמים, שהרי עברה שביעית על החוב. הכסף הזה נעלם. השואל הרב פה, רגע, אולי זה הקפה. חנווני שנתן בהקפה. פה הוא דן במה שאנחנו דנו. האם חדבני נותן בהקפה מכיוון שנוח לו לתת בהקפה או לזמן ארוך? אבל כאן מה היה? כאן אפשר היה לגבות כסף? הרי מה הוא חשב? שראש השנה. בראש השנה אפשר לגבות כסף? אי אפשר. כל מה שלא לקח כסף זה לא בגלל רצונו האז לתת לאנשים בהקפה. אלא כי אי אפשר מיד בצאת ראש השנה, מה הוא יעשה? הוא התכוון לבוא ולגבות כספים. לכן, נכניס פה הרב את העניין הזה, שיש מי שאומר שההקפה זה דווקא מי שרגיל לתת בהקפה. לא מי שבמקרה פעם אחת אמר, טוב, אתה יודע מה, אין לך עכשיו, תשלם לי אחר כך. או אני מנוע מלקחת ממך כסף, אני אקח אחר כך. זה לא נחשב בהקפה. זה נחשב בעל חוב. אז דוגמה להיום, בן אדם יחס למקולת, קנה מוצרים, שילם, מתברר שחסרים לו 15-20 שקלים. רשמו את זה. לא אני חייב 20 שקלים. זה הקפה או שזה חוב? חוב. זה חוב. כי בדרך כלל הוא לא עושה הקפה. פה אמרו, טוב, נעשה טובה, מה יחזיר שני גבינה וחלב? שיקח אותם ויביא אחר כך. זה בעצם חוב. זה מה שמביא פה הרב. לגבי זה. שביעית משמטת את המלווה, ואפילו מלווה שבשטר שיש בו אחריות נכסים, הרי זה משמיט. ואם סיים לו שדה בהלוואתו, אינו משמיט. זוכרים את ההסבר שלנו? אם אפילו יש אחריות בשטר של נכסים, זה משמיט. אבל אם סיים לו שדה, זאת אומרת, ריבה לו שדה, ואמר, השדה הזאת שלך ברגע שאין את ההלוואה אצלך ביד, ממילא יוצא שברגע שלא היה פרעון הלוואה, מה יש לו ביד? קרקע. וברגע שיש לו קרקע, השביעית לא משמטת, יש לו קרקע. אין לו כסף, יש לו קרקע. והשביעית משמטת את השבועה, גם שבועה, שנאמר לו יגוס מכל מקום, לא לשלם ולא להישבע. גם אם אדם מחויב שבועה, עברה השביעית, הפסיד המחייב שבועה את המחויב. בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך בעניין הזה של שמיטת כספים.